שלום וברוכים לבאים לעוד פרק של קצת טק. אני ספי קלר.
ואני שני קיינן.
אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם.
לגמרי.
הפרק הפעם, די טוב.
די טוב.
די טוב.
די?
8/10.
8, וואו, אתה לא עושה שום אובר פרומסינג, אני מבין.
מכאן אפשר רק להפתיע.
טירוף.
אוקיי.
אז על מה מדברים היום?
We'll cut right to the chase.
לגמרי.
האייטם הראשון מהניו יורק טיימס, לא פחות, שלא מככב כאן הרבה.
לא.
נקרא לכם את הכותרת. More startups have an unfamiliar message for venture capitals. Get lost. במילים אחרות, יותר ויותר סטארט-אפים לא רוצים לגייס כסף מקרנות הון סיכון.
אוקיי.
כן, אני חייב להגיד לכם, אני קראתי את הכתבה, אני לא חושב שמוכיחה את זה בשום צורה כמותית.
זה הסייג שרציתי להתחיל איתו.
כן. זה סנטימנט.
כן, בדיוק. יש איזשהו סנטימנט שהכתבה מדברת עליו.
לא במיוחד חדש דרך אגב.
נכון, זה דיון ארוך שנים של מה התפקיד של VCs. אבל בואו נסיים את הדיסקליימר שנייה. לא יודע אם יותר ויותר סטארט-אפים אומרים get lost. אם אנחנו נצטרך לבדוק, כנראה שרוב הכסף של האקוסיסטם של הסטארט-אפים.
זה גם כתוב בכתבה באופן פורש. הם מציינים שם כל מיני חלופות ואומרים זה מיוט זניח.
כן, יש כל מיני נביעות כאלה חדשות ובסדר. אבל אנחנו, אחרי שאמרנו את הדיסקליימר הזה, כן ניגע שנייה בטענה ובמה שהם מנסים להגיד. וצריך להגיד, זה נושא שכן נגענו בו כל מיני היבטים, אפילו בפרק הקודם הזכרנו איזה אמירה על זה, של התפקיד של VCs בחיבור שלהם עם סטארט-אפים, באוריינטציה שלהם, במקום שאליו הם מכוונים, לעומת המקום שסטארט-אפ מכוון.
ועכשיו אני רוצה לתת כמה דקות על מה זה VC.
וואו, אוקיי.
VC, Venture Capital, בעברית קרנות הון סיכון, זה קרנות שמשקיעות במיזמים שנמצאים בדרך כלל בשלב יחסית מוקדם, יחסית לחברות traditional. מכאן הסיכון, בגלל שזה יחסית מוקדם, יכול מאוד להיות שהכסף הזה לא יוצא ממנו כלום. את הכסף שלהם, הם מקבלים ממה שנקרא LPs, Limited Partners, זה בדרך כלל חברות פנסיה וחברות כאלה שיש להם המון כסף לנהל. ובתוך הפורטפוליו שלהם יש אחוז קטן שהולך לאפיק מאוד מסוכן, שזה ה-Venture Capital. שבאמת, רוב החברות שהוונצ'ר קפיטל משקיע בהם, לא מחזירות תשואה, כי זה מסוכן.
נכון.
וזה העניין. בגלל שההנחה היא שרוב הכסף שוונצ'ר קפיטל משקיע לא יחזור, ובגלל שה-LPs צריך לנעול את הכסף שלו בוונצ'ר קפיטל לקרן של 5 שנים, אתה חושב שאתה עכשיו הולך לבנק ואומרים לך, יש לנו אחלה להפיק השקעה, בוא תסגור את הכסף שלך 5 שנים, ויש מצב טוב שאנחנו הולכים לתת את זה לאנשים שאין להם מושג מה הם עושים. מי שכן עובד, מי שכן מצליח, חייב לחפות על כל אלה שהפסידו. וזה אומר, החזרים מאוד 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 גדולים על ההשקעה.
נכון.
זאת אומרת, החבר'ה שמחזירים את ה-3 times, 5 times on the money על ההשקעה, זה החבר'ה שיכולים לגרום לקרן כזה to break even.
רגע, על כל ההשקעה, לא על השקעה בחברה אחת, על כל ההשקעה, בה קרן משקיעה ב... במהלך 5 שנים ב-10 חברות, על כל ה-10...
לא, רגע, אז ה-3 times, 5 times on the money, על השקעה, על השקעה בחברה הספציפית, הם יכולים כזה לגרום לחברה, לקרן, to break even.
בדיוק.
הכסף האמיתי מגיע מ-100 times on the money.
יפה.
שם הכסף. המונשוטס, נכון? הדברים שכזה עזועים. וזה בדיוק העניין. כי עכשיו... אתה סטארט-אפ שוויסי השקיע בו, בעצם אחד מהשניים, או שאתה אותו מונשוט, או שאתה נובדי. הוא ידחוף אותך ככל הניתן למונשוט.
נכון.
לקחת סיכונים, לגדול בטירוף, ביג בטס.
עכשיו שאלה, יש עסק שעכשיו עושה רווח מאוד 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 טוב. אוקיי, השקיע בו ויסי, נתן לו את המיליון, 2-5 מיליון הראשונים, והעסק צומח. צומח, אפילו צומח פי 2, במשך 3 שנים צמח פי 2 כל שנה. זה גדילה מאוד מאוד משמעותית, עם שורת רווח מאוד גדולה. עסק טוב? ל-VC?
לא.
לא בהכרח, נכון?
לא בהכרח.
למה לא?
Not big enough.
אחד, יכול להיות שהוא not big enough. 2, אולי הוא כרגע מספיק טוב. אבל השאלה, ושם יתחיל בעצם הנושא שאנחנו מדברים, זה מה יקרה, לאן ה-VC יכוון בשנים הקרובות, ולאן העסק יכוון בשנים הקרובות, ולמה. אז לפי התיאוריה שהצגת לפני שנייה, ה-VC יכוון, אחלה, עשית פי שתיים כל שנה עכשיו, זה מעולה. יכול להיות שזה מאוד מאוד טוב. אנחנו צריכים שתמשיך לעשות את זה בעשר שנים הקרובות. וזה מתחיל להיות בעייתי, בגלל שהפי שניים של השנה הראשונה זה מאוד קל. היית, מכרת בדולר, עכשיו אתה מוכר בשני דולר. מגניב. אבל ככל שאתה עושה את זה, פתאום הקפיצה של הפי שניים הופכת ליותר קשה, ואז כזה, אחלה, השתלטת על מדינה, כזה, בוא נשתלט על יבשת. בוא נתחיל להקים עסק עכשיו באסיה, אבל אני לא יודע כלום באסיה. אבל אתה צריך לעשות, כי לשם ה-VC יכוון. למה העסק יכול לכוון? העסק רוצה לכוון, ופתאום אנשים מרוויחים כסף.
ויותר מזה, אני רוצה לשאול אותך, מה הסיבה number one היה מחקר של CB Insights שהם עשו פוסט מורטם, אני חושב הם עשו איזה 200-300 סטארט-אפים, number one, סיבה מספר אחת למוות של חברות, מה הם? לא הגיעו לפרודקט מרקט פיט, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שגם הסיבה הזאת מושפעת מגיוס כסף של VC, כי אם VC אומר לך, תשמע, אתה צריך לעשות מוצר שמתאים כובש את השוק, את כל השוק. אני לא יכול משהו שטוב לנישה, קטן, סבבה והכל. הפרודקט מרקט פיט שלך צריך להיות הרבה יותר מורכב. מאוד יכול להיות שאתה המצאת מוצר, יש לך פתרון שמתאים לנישה. וזה אחלה, תקבל כסף מהנישה הזאת, זה מדהים. אבל ל-VC זה לא טוב.
קודם כל זה מחקר, לא הכרתי את המחקר הזה, אני אשמח שתשלח לי לינק לדבר הזה ונפרסם את זה גם בסוף. בעצם מה שאתה אומר כאן זה די פסיכי, ואני אפילו ארחיב על זה. יש עוד בעיה שנוצרת כאן, שלמצוא פרודקט מרקט פיט, זה תהליך קצת חופר. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של זמן שאנחנו צריכים להכניס אותו.
נגיד במשפט, פרודקט מרקט פיט זה פשוט אומר מוצר שאנשים, שהוא באמת משמעותי לאנשים, שעונה על צרכים של אנשים. זה הפרודקט מרקט פיט.
נכון. זיהית איזשהו צורך אמיתי בשוק, זיהית דרך לענות על הצורך הזה, ויצרת מוצר שמחבר את שניהם.
הפרודקט מתאים למרקט.
נכון. ואם אתה אומר שרוב הסטארט-אפים מתים כשהם לא הצליחו להגיע לזה, זה אמירה חתיכה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו מדברים פה גם על סטארט-אפים שבשלבים מתקדמים יותר. והעניין בפרודקט מרקט פיט זה שיש פה פונקציה של זמן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו חוזר אחורה, או אתה נמצא באיזושהי סיטואציה שאתה אומר, רגע, אני צריך לחשוב רגע. אני צריך לעשות ניסויים להבין. פתאום במה אתה מתמקד? אתה לא מתמקד בגרוף משוגע. אתה מתמקד בהתאמות. אתה מתמקד באג'אסמנטס. אתה מתמקד בהמון המון דברים שקשה בטירוף למכור אותם. עכשיו, יש לך בעיה. אתה צריך לשלם מזכורות, ורוב הסטארט-אפים, אני תיארתי פה איזשהו מצב היפותטי של סטארט-אפ שמרוויח, ופה ושם, רוב הסטארט-אפים לא שם. אז רוב הסטארט-אפים צריכים את הכסף מה-VCs או מכל מקור אחר, בשביל לשלם מזכורת בסוף לאנשים.
וקודם כל לעצמם.
לעצמם.
אחד הסיבות הכי גדולות שאנשים הולכים לחפש סיד מלכתחילה, הגיוס הראשוני של הכסף, אני תשמע, יש לי סייד פרוג'קט, אני ממש אוהב אותו, אני רוצה לעבוד עליו פול טיים. אני לא יכול להרשות לעצמי, אני צריך לשלם במקולת. אני רוצה מישהו ששלם לי מזכורת, לעשות את הסייד פרוג'קט שלי.
עכשיו, יש פה בעיה מובנה. זאת אומרת, האנשים האלה באים ל-VC ואומרים להם את זה. ואומרים להם, נניח בשלב קצת יותר מתקדם, אנחנו רוצים לגייס את הכסף בשביל לשלם את המשכורת. ואז ישאל אותו בן אדם ששם את הכסף שלו, ואת השם שלו על הקו, אוקיי, למה אתה צריך את הכסף?
דרך אגב, זה לא הכסף שלו הרבה פעמים.
לא הכסף שלו אישית, אבל הכסף שהוא
הקנטבול. הכסף שהוא מנהל.
כן, הוא הקנטבול הכסף הזה.
לא, זה עניין.
למה?
זה עניין, בגלל שהרבה פעמים, הרי הם מגייסים קרנות, ובדרך כלל הקרן זה לחמש שנים.
נכון.
ואת הקרן השנייה הם מגייסים לפני
שהראשונה נגמרת.
ואז אפשר לבדוק אותך לביצועים עדיין. בגלל זה יש VCs שאומרים בחדרים סגורים שיצא לי לשמוע, בשביל ה-VCs אין כל כך הרבה סיכון. בשביל ה-VCs, תשמע, הסייקלים של הפידבק שלך הם כל כך ארוכים. לבדוק הצלחה או כישלון, מי הוא VC טוב, זה שאלה שלוקח המון זמן לענות עליה.
סבב, אני יכול להרחיב, אני דווקא לא רוצה להיכנס. זה כסף שהוא accountable for.
סבב.
אוקיי? והוא שואל, בצדק, למה הכסף? עכשיו, אם אתה רוצה את הכסף ואתה מבין את הבן אדם שאתה מדבר איתו ואתה מבין שהוא מכוון לגרוס, אתה לא יכול להגיד, אני צריך עכשיו לעשות כמה, אני צריך לשלם מזכורת עכשיו חצי שנה בשביל לעשות בדיקות, בשביל לכוונן את המוצר שלי, בשביל לבנות עוד פיצ'ר, כזה. גרוס.
לא, זה תלוי איפה, אתה בסיד, אתה לא תגיד גרוס.
לא, נכון, אמרתי, שלבים יותר מתקדמים.
נכון.
שלבים יותר מתקדמים, שאתה רוצה לעשות את זה, שאתה רוצה, הבנת, קורה בה להרבה סטארט-אפים, בשלבים מתקדמים של A ולפעמים אפילו B, שם כזה, עשינו איזושהי, משהו פה לא מחודד מספיק, עשינו איזושהי טעות.
בטח.
אבל אתה צריך להמשיך לשלם מסכורות בשביל לתקן את הטעות הזאת.
מ-round A והלאה, הדבר הכי טוב שאתה יכול להגיד למשקיעים זה...
אני חייב לגייס עוד עובדים.
לא, לא, לא. יש לנו אש, אנחנו צריכים מישהו שיבוא וישפוך דלק על האש. כזה, זה קיים, הפרודקט מרקט פיט, אנשים מתים על זה. השאלה היא איך אנחנו עושים בהצלחה את מה שאנחנו עושים היום ב-10x scale.
והתשובה?
כסף.
ש... אנחנו צריכים לגדול, נכון? לגייס עוד אנשים, עוד סיילסמנים. יש לנו כזה, we don't have enough buns, אין לנו מספיק לחמניות למכור. כזה אנשים גונבים אותם לפני שהם מגיעים, כזה צריך עוד בצק, צריך עוד אנשים, צריך עוד אופים, צריך עוד זה, קדימה.
הדבר שמשקיע הכי אוהב לשמוע זה כזה, יש לנו waiting list. לא מסוגלים להתמודד עם הביקוש. הכי טוב שיכול להיות, נכון?
והבעיה היא כמובן שלא כל הסטארט-אפים שהם אחרי A נמצאים בשלב הזה.
אז בוא נדבר על הדלק. שהדלק זה מה שהמשקיע מספק, נכון?
נכון.
יש ציטוט מאוד יפה מהניו יורק טיימס, מהכתבה הזאת.
כן, של VC דווקא. שהוא אומר.
כן, 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 ה-VC. אומר, תקשיבו, אני, מה שאני עושה, אני מוכר דלק של מטוסי סילון. לא כולם רוצים לבנות מטוסי סילון. יש אנשים שרוצים לנסוע ברכב שלהם, או במסעית, או אני לא יודע מה. אבל זה לא אני. זה לא הקטע שלי. תדעו את זה. והזכרנו בפרקים קודמים את הרעיון של מייקל אייזנברג בשבוע.
נכון.
בפודקאסט המצליח.
נכון, ואפילו שמנו לזה לינק באחד המיילינג ליסט, שהוא אומר, כזה, הם שאלו אותו די בשירות שם, יכול להיות שאתה תדחוף חברה, קצת במילים אחרות, למות, בשביל שתתרחב?
זה לא, זה לקחת סיכון...
כן. סיכון מאוד 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 משמעותי, שיכול כן. להביא למוות שלה.
כן.
על פני חברה שתישאר במצב, רווחי, טוב, חברה שנותנת value לאנשים.
שלא בכך רלוונטית עבורו.
נכון. עכשיו, אנחנו מגיעים פה לאיזושהי שאלה שהיא קצת יותר מכלכלית. יש פה שאלה פילוסופית. יכולה להיות פה חברה שנותנת ערך להמון המון אנשים, באמת נותן ערך, משפרת לאנשים את החיים, אבל המודלים שעל פיהם הוא עובד, את המודלים שעל פיהם השוק של הסטארט-אפים עובד, הוא לא, לאו דווקא מתגמל את זה, הוא יתגמל נתינת כסף בסכום מסוים. מצד שני, אם החברה הזאת הייתה הולכת לבנק, אדוני וגבירתי, לא רלוונטי. זה לא העולם שלנו.
נכון.
האם יש פה איזשהו כלי ביניים? והכתבה הזאת, אני חושב, לוקחת את זה לכיוון מאוד מסוים.
דרך אגב, אני בעברי עבדתי בסטארט-אפ שמתעסק בתחום המוזיקה, ובתחום המוזיקה יש הרבה מאוד הקבלה שאנשים כל הזמן מדברים עליה, בין VC, Venture Capital, לרקורד לייבל. מה רקורד לייבל עושה? הוא מוצא אומן מבטיח בתחילת הדרך, כמו סטארט-אפ מבטיח בתחילת הדרך, רואה שמה שהוא צריך זה כסף על פרומושן והקלטות, נותן לו את הכסף, ואחרי זה לוקח אחוז מהרבנים. זה מה שהוא עושה, נכון? ואחד הדבר...
מה-IP הוא, הוא מקבל חלק מה-IP, ועל בסיס זה הרבניו?
האמת היא שזה הפוך. האומן מקבל אחוז מהרבניו. הלייבל קונה את כל ה-IP, והוא נותן אחוז מהרויאלטיז לאומן. עכשיו, אחד הדברים ש... שבעצם הלייבלים אומרים לעצמם היום, הם מרגישים את זה, הם מרגישים שאנשים צריכים פחות כסף מבעבר, וזה מה שהם עושים, הם מוכרים את הג'ט פיול, נכון? והיה לי רעיון עם מישהו שהוא מאוד וטרן בתעשייה, והוא אמר לי, אחד הדברים הכי חכמים שהלייבלים עשו אי פעם, זה שהם גרמו לאנשים להרגיש תחושת הישג out of getting screwed. כזה, אנשים דופקים אותך, נותנים לך הלוואה שאתה בחיים לא תוכל להחזיר, ואתה ממש מבסוט מזה. עכשיו, בוא נתעסק שנייה בפסיכולוגיה, כי דיברנו על הצורך של החברה וגדילה והכל, אבל יש פה גם, בסוף זה אנשים, נכון? בוא תחשוב על האומן, המוזיקאי, ועוד שנייה נדבר על הסטארט-אפיסט. הוא במשך שנים עובד מאוד מאוד קשה, וההורים שלו שונאים אותו.
ועובד במרתף. כן?
במרתף. ההורים שלו אומרים לו כזה, תקשיב, אתה זורק את החיים שלך, בבקשה תפסיק. הוא רק מחכה...
לרקוגנישן.
ליום היה שהוא יכול לבוא ולהגיד, הנה. הנה. ידעתי. עכשיו, להגיע ל... אתה יודע, למלא את קיסריה והכל, זה לא כזה קל. אבל סיינינג עם הלייבל, זה איזשהו משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד לאנשים, מישהו חתם עליי.
מה זה חתם? מישהו שם עליי כסף.
כן.
כסף מזור כזה. כן. הוא שם עליי מיליון, הוא חושב שמיליון דולר זה בערך יספיק למה שאני צריך. זה היה נראה לו ממש השקעה הגיונית, מיליון דולר בי. קניתי.
עכשיו בוא נדבר על סטארט-אפ.
נכון.
סטארט-אפ. זה גם במרטף או בגראז', נכון?
קצת יותר הילה, קצת יותר הילה מסביב לזה.
אבל עדיין, הרבה אנשים שמקימים סטארט-אפ, בני הזוג שלהם, ההורים שלהם, אנשים אומרים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה אדם, דרך אגב, הרבה פעמים אנשים שמתחילים את הסטארט-אפ, זה אנשים שבאו ממשכורות מאוד גבוהות. מה אתה עושה עם החיים שלך? זה מסוכן בטירוף. הרגע הזה שהם יכולים לבוא ולהגיד, חוף מבטחים.
כן.
שמימון, הכל בסדר, approved. תחשוב גם על, אוקיי, בוא נניח שאין NVC, סבבה, שמנו אותם בצד. איך אתה משכנע עובדים בשלב המוקדם לבוא ולהצטרף אליך, עובדים טובים? בלי שמישהו חתם עליך, בלי שיש לך את החותמת הזאת. הנקודה שאני מנסה להעביר, שיש פה value שהוא מעבר לכסף, וכל הפרויקטים שמוזכרים בכתבה של מימון וכולי, צריך גם לחשוב איך זה נראה ברמה של מי מביא את החותמת. כן? הקראוד פנדינג זה לא זה. זה לא החותמת הזאת, נכון?
נכון, זה לא החותמת הזאת. עכשיו גם צריך להגיד פה איזה משהו על ה-VC. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה מנקודה מסוימת. בסוף, VC זה כסף שאתה לא צריך להחזיר אותו. שזה עניין מאוד מאוד משמעותי ביחס ל...
מה זה אומר לא צריך להחזיר אותו?
זה לא הלוואה.
זו...
מכרת משהו.
רגע. כשאתה מתחיל לקבל... כשיש לך את איזשהו איבנט של כסף שאתה יודע, בסוף הרי זה מכוון לאקסיט או IPO.
נכון.
הראשונים שמקבלים את הכסף בדבר כזה... זה קודם כל, ה-VCs שקודם כל מחזירים את ההשקעה, לפני האחוזים שלהם.
כן, כן, לא אמרתי שאתה יכול לקחת, לשים אותו בכיס וללכת להונולולו, כן?
אוקיי.
אבל יש פה, בניגוד לבנק, תחשוב על הדינמיקה.
זה לא דט. זה לא חוב.
זה לא חוב, אוקיי? וזה חשוב, כי אנחנו אמרנו כזה, מישהו, הצגנו את זה קצת בצורה מצחיקה, מישהו חתם עליי, אבל כאילו הוא דופק אותי. הוא חתם עליך, הבנק לא היה חותם עליך.
לא.
הוא פשוט לא היה שם את הכסף.
דרך אגב, ושוב אני חוזר לדוגמה של ה-VC והרקורד לייבל, הבנק לא יודע לזהות אומן מצליח.
נכון.
כמו שהוא לא יודע לזהות סטארט-אפ מצליח, אין לו את הסקילסט. ב-VCs יש אנשים שהם נמדדים על כמה טוב הם יודעים to pick winners בדבר הכל כך קשה הזה.
נכון.
יש אנשים שהם נחולים רק לקנות בהם בהצלחה
שלהם. וצריך להגיד, הרבה מהאנשים האלה בכלל לא מתרכזים ברעיון, והם לא דווקא מומחי תוכן בזה, גם אם הם התייעצו עם מומחי תוכן. זה אנשים שמסתכלים על הצוות שלך, יכולות על ההיסטוריה שלך, על היכולות שלך לבצע.
זה מאוד תלוי גם בשלב. ככל שאתה יותר מוקדם, יש פחות דאטה לעבוד איתו, זה יותר קואליטייטיב. ב-B ו-C זה נטו אקסלים ופרוג'קשנס.
נכון, אני נפגשתי עם בחור מאוד מוכשר מ-VC מוכר בארץ, שאמר לי שהוא נפגש עם יזם בגיל 16, שהיזם בא, הציג לו רעיון מטומטם מאלף ועטף, כזה בחור גאון, אמר לו, שמע, זה הרעיון, אני אעשה ככה, משהו בתחום הפינטק, בגלל שהוא היה בן 16, הרעיון שלו היה משהו סביב כרטיסי אשראי לנוער, אמר לו, שמע, הרעיון הכי דבילי ששמעתי בחיים שלי, אני רוצה לשים עליך כסף, בוא נבנה משהו אחר. כזה... ממש לקחו אותו למומחים וזה, בשביל הדבר הזה.
אני אגיד את זה שוב פעם, אני המלצתי על זה בעבר, אני אמליץ את זה שוב, Shark Tank, התוכנית האמריקאית, הרבה מאוד מקרים, אתה רואה אנשים שבאים ב-Shark Tank למשקיעים, והמשקיע אומר, אם אני שם עכשיו כסף, זה על הרעיון הזה, או כל הרעיונות שיש לך? כי זה יזמים סדרתיים, יש להם מלא.
כן.
והתשובות לפעמים ככה, לפעמים ככה. אתה רואה הרבה פעמים משקיעים שאומרים, תקשיב, אני אוהב אותך, הרעיון שלך דפוק לגמרי, בדיוק כמו שתיארת, אני שם עליך כסף, תמציא משהו.
אתה מניה.
כן. אתה אדם סופר מוכשר, יש לך את הדרייב, יש לך את הזה, אבא שלך היה מאגר, אתה רוצה להוכיח את עצמך, מדהים. הנה
קניתי.
הנה 500 אלף דולר.
כל מה שאתה מייצר בשנתיים הקרובות, I want a piece.
כן, בדיוק.
כן.
דרך אגב, מאוד מאוד דומה, אתה זוכר שדיברנו על התרבות הארגונית בגוגל, ודיברנו על יום בשבוע שהם עושים מה שהם רוצים.
כן.
אותו קונספט. אני לוקח אנשים סופר מוכשרים, שיעבדו יום בשבוע, מה שהם רוצים. יש לי פיס על זה, נכון?
הם ישפרו את החברה.
כזה... שיעבדו.
כן. עכשיו נסיים עם האייטם הזה שנייה, ונגיד על מה שרציתי כבר להזכיר אותו בפרק שעבר, ספי הכניס בחצי מילה. בעברי עבדתי בסטארט-אפ בתחום המוזיקה.
בעבר הרחוק.
בעבר הרחוק, לפחות שבועיים נראה לי, נכון? שבוע.
הפסקתי לפני שבוע.
שבוע. מזל טוב לספי, הצטרף כפרודקט מנג'ר בחברה שדיברנו עליה בעבר, בזן סיטי. ניתן קודוס בפרסום של הפוסט.
תודה רבה.
ואני מניח שעוד נדבר בעתיד על התחום.
כל הכבוד על צלחת המאפים שהבאת.
אכן, אכן.
יפה מאוד. לאייטם הבא.
לאייטם הבא.
כן.
אז באייטם הבא אנחנו מדברים על, קודם כל, אייטם מ-TechCrunch, נקרא את הכותרת, Grab moves to offer digital insurance services in Southeast Asia.
עכשיו, Grab, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, אנחנו יודעים שהם האובר של חלק מסוים באסיה.
נכון, נכון. יש להם קצת נוכחות בהודו לפי דעתי, קצת נוכחות בסינגפור, נכון? זה האזורים
שלהם. כן, והם עושים שם גם כל מיני, זה כמו אובר של אופנועים.
נכון.
גם. My insurance.
יפה. ופה באמת נכנסת שאלה מאוד מאוד מעניינת. מה העסק של גרב? מה העסק של אובר? מה העסק של החברות האלה? ואני אתן אפשרויות שנייה. יש תשובה שאני חושב שאנחנו שומעים אותה לא מעט, זאת אומרת, אנחנו לא מחדשים פה משהו. העסק של אובר זה דאטה. זה העסק של אובר. אובר dealing with data. חברת תוכנה שבמקרה בחרה איזשהו תחום, במקרה שלנו נסיעות, זה העסק שלה. בסדר? זה יכול להיות תשובה אחת.
לא, אני רוצה לאתגר אותך.
אוקיי, תאתגר.
למה העסק של אובר זה דאטה? אתה מסתכל על אתה יודע, הדוחות של רואי חשבון שלהם, הרווניוז. כמה מהרווניוז שלהם מגיע מדאטה?
פה אתה נכנס. זה שהעסק שלהם הוא דאטה, אוקיי, אני אתקן, לא העסק, ה-core skill שלהם. מה ה-core skill של אובר? כשאני אומר העסק הוא דאטה, זה לא אומר ש... משלמים להם על פי מגה-בייט.
אוקיי.
אוקיי. זאת אומרת שהקור סקיל שלהם, הדבר שבגללו הם חברה טובה, זה יכול להיות שלהם לעבוד עם דאטה, לנתח דאטה, להיכנס לדאטה, לזהות דאטה. אני לא אומר שזה האופציה. אני אומר, זה איזושהי אפשרות.
אוקיי.
אפשרות שנייה יכולה להיות, אובר זיהו איזשהו תחום בשוק שהוא דפוק, הוא קשה, שאפשר לעשות אותו הרבה הרבה יותר קל, ומה שהם למדו בצורה מאוד טובה זה את הדינמיקות של התחום האלה, והם היו first to market. כל החבר'ה האלה היו first to market באזור שלהם.
Market was gated by regulation.
נכון, נכון.
דבר לא פשוט בכלל.
בכלל, בכלל לא פשוט, ונקטו גישה מאוד נוקשה כלפי הרגוליישן הזה, והם עברו את זה ראשונים, ולעבור את זה אותם זה יהיה לא פשוט.
כן, אנקדוטה, נגיד שבאייטם הקודם על ה-VCs, הם אומרים שבצורה מופרכת לפי דעתי, שהסיבה שאובר היו כל כך אגרסיביים נגד רגולציה, זה בגלל שהם היו backed by VC, והם היו חייבים לעשות צמיחה בכל מחיר.
כן.
זה נראה לי קשר סיבותי הפוך, אבל
בדיוק,
אוקיי.
בדיוק, כן. עכשיו, אז גרב אומרים, אנחנו מתעסקים בביטוח. עכשיו, באמת נשאלת השאלה לנו. אם אתה אומר שמדובר פה על עסק שהוא עסק של דאטה, שהקור סקיל שלו זה דאטה, זאת אומרת, בוא נה, יש לנו פה המון דאטה, על איך אנשים נוסעים, לאן הם נוסעים, כמה הם נוסעים, מה הם עושים. הדבר הזה רוחבי. במקרה בחרנו את התחום הזה של לאפשר להם לנסוע ולייצר איזשהו מנגנון מחירים מאוד מאוד טוב ופלקסיבול, של איך נכון להנגיש לאנשים את המוצר הזה שנקרא נסיעה. אבל באותה מידה, יכולנו לעשות דברים אחרים. יכולנו להגיד, אנחנו יודעים איך המון נהגים נוסעים, אנחנו יודעים כמה מהזמן שלך הולך לתחום של נהיגה ואיך אתה עושה את הנהיגה הזאת. למה שאנחנו לא ניתן תמריצים לדבר הזה? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אומרת, אנחנו זיהינו מאוד מאוד טוב דינמיקות בתוך שוק מסוים, בתוך השוק של הנסיעות. אנחנו יודעים לזהות ממש טוב איך צריך לעשות, כמה נהגים צריך, מה צריך לתת לנהגים האלה, מי, איך הם נראים. אנחנו רוצים להשתלט על כל האזור מסביב בשביל להציע את האפשרות התחרותית הכי משמעותית לאותם נהגים שיבואו אלינו. אחד הדברים האלה, אם אנחנו כל הזמן אוספים עליהם מידע, להגיד לנו, חבר'ה, תצטרפו אלינו, לא רק שאתם מקבלים עכשיו אפיק הכנסה נוסף, גם ניתן לכם ביטוח יותר טוב. גם ניתן לכם אפשרות לממן את הרכב. ניתן לכם אפשרות להזכיר את הרכב אחר כך. זאת אומרת, כל האפיק הכנסה הזה וכל מה שנגזר ממנו לנו, שעובדים איתכם עכשיו, אנחנו מייצרים ברגע זה את החסם כניסה הכי משמעותי שלכם למתחרים שלנו. זו אופציה אחרת. עכשיו, כל אחת מהאופציות הזאת דוחפת אותנו לסוג אחר של התרחבות שהיא רוחבית במידה מסוימת. אחד, זה יהיה התרחבות רוחבית בגלל שאנחנו רוצים להקיף את הנהג, שהוא אחד המשאבים שלנו, בהמון המון שירותים שהוא לא יכול לקבל במקום אחר. והשנייה תהיה, בגלל שהעסק שלנו בכלל לא קשור לנסיעות. העסק שלנו הוא קשור ביכולת שלנו לעבוד עם דאטה בצורה מאוד מאוד טובה, ויש פה דברים שהם ripe for the taking, ואין סיבה שלא נעשה אותם. עכשיו נראה לי שזה בעיקר מאוד מעניין, כי יש פה חברות עצומות שיכולות להציע המון המון דברים, ואני חושב שהן עצמם לא יודעות את התשובות לשאלות האלה. זאת אומרת, שני הדברים שאמרתי הם אפשרויות סבירות, מאוד הגיוני שבתוך אותה חברה נוקטים בצעדים שונים על בסיס גישות שונות, בגלל שבאמת לא יודעים.
ובעיניי זה גם קשור לאייטם הקודם, פשוט בגלל שהחברה הזאת היא חברה שללא ספק עלתה על משהו, לקחה הרבה מאוד כסף ממשקיעים כדי לפצח את אותו משהו, אולי לא מאוד שונה מהמודל של WeWork, ועכשיו הם אומרים, אוקיי, איך אנחנו מגיעים איך אנחנו מצדיקים את הוולואציה העצומה הזאת? וזה לא סתם שבטק-ראנץ' באותה כתבה הם מדברים על האקסלרטור שהם הקימו. כי הם, דרך אגב, זה מאוד מעניין, תחשוב על זה שסטארט-אפ, לפני שהוא עושה אקסיט, משקיע בסטארט-אפים אחרים.
נכון?
זה כזה, אני לא יכול להציג את הוולואציה, אבל אולי אתה יכול. כזה, אני אשקיע בך, ואולי מההכנסה שלך אנחנו נעשה את זה.
לא, אבל זה צריך להגיד, זה קצת מערבב משהו, כי הסטארט-אפ לא, הוא לא VC, הוא לא משקיע מאותן נקודות ואותן הנחות מוקדמות של VC. סטארט-אפ שהוא ישקיע, הוא ישקיע כמו ש-IBM קונה עסק. זה אותו state of mind, פשוט חברה קטנה יותר. הוא אומר, יש פה איזשהו סקילסט מטורף, אני צריך ללמוד עכשיו איך לעבוד עם טכנולוגיה מסוימת שקשורה לקלאוד של מייקרוסופט, לזכור את האנשים ולהבין איך זה עובד אצלי, כך המון זמן, בוא פשוט נקנה מישהו שיודע לעשות את זה. זה נראה לי שזה קצת עולם שונה. לאייטם הבא שלנו, שאיתו נסיים, אייטם מקומי, חמוד, וגם על נושא שדיברנו עליו לא מעט, אבל נראה לי מגניב לראות את זה בלייב, לא יודע מי שומע את זה. גאווה ישראלית. סוג של לא יודע אם זה גאווה ישראלית. אני שמעתי את זה כמה פעמים בחדשות, הסיפור הוא על אפליקציה צבע אדום. עד היום היה API של פיקוד העורף לצבע אדום. והיה המון אפליקציות שבנו על הדבר הזה, כי האפליקציה של פיקוד העורף, במילים עדינות, שווה לתחת. והמון המון אפליקציות, יום אחד, אנשי הדרום פותחים את האפליקציות האחרות שבנו על ה-API הזה, והאפליקציות לא עובדות. ונשאלת השאלה למה. במקביל, כמובן, האפליקציה של פיקוד העורף עדיין לא עבדה, ונשאלת השאלה למה, מה קרה שם, ועלה הבחור מפיקוד העורף ואמר, חבר'ה, האפליקציות האלה לא היו מספיק טובות, נתנו התראות שווא, נתנו דברים שלא אמורים לקרות, לא היה להם ממשק טוב. אתה אומר, אבל רגע, הם התבססו על המידע שאתה נתת להם. הם התבססו על ה-API שלך, הם התבססו על הכל. כל מה שהיה לא טוב בהם, הוא לא טוב בך, נכון? עכשיו, יש פה שני צדדים לדבר הזה, בגלל שאנחנו, נראה לי שיצא לנו הרבה פעמים לדבר על הנושא, שחברות מאוד גדולות, דיברנו על זה בהקשר של פייסבוק וטוויטר, יש משהו שהוא לא בקור שלהם כרגע. הם רוצים להחצין אותו, רוצים לאפשר לאחרים לפתוח, והם לא רוצים להשקיע המון המון משאבים בזה.
במקרה של צהל, לאתר את השיגור שיוצא מעזה, זה כן בקור שלהם, ולהיות מסוגלים לייצר קונסומר אפ שנותן את ההתראות הכי טובות האלה, זה לא בקור
נכון,
שלהם.
נכון, הם לאו דווקא בצהל, רוצים להשקיע עכשיו ביצרני אפליקציה מדהימים. נכון? זה לא... תפתח API, תייצר אקוסיסטם סביבך, תאפשר להם לגעת בדבר הזה, והשוק ייצר את האפליקציה הכי מדהימה שיש, נכון? בא פיקוד העורף, אומר לנו, חבר'ה, לא. לא, הם יצרו חרה של דברים. אוקיי, כמובן, זה לא חרה, התושבים אומרים שזה היה טוב, שהיה עדיף להם וזה. אבל מה אנחנו אומרים פה? וזה גם איזשהו משהו שאנחנו מגלים. לייצר אקוסיסטם סביבך, לייצר איזשהו משהו כזה, איזשהו API שאתה מחצין יכולות ואומר, טוב, זה לא עליי, זה על הקהילה, זה סקילסט בפני עצמו. וכנראה שהסקילסט הזה, גם לא הסקילסט של צהל. ולפני שאתה הולך לכיוון הזה, אתה צריך לחשוב, האם זה הולך להיות אחד הסקילסטים שלי? כי זה משהו משמעותי. ונראה לי שזה מעניין לראות את זה. אנחנו רואים את זה אצל הרבה חברות, וזו נקודה שהיא מעניינת לדבר ולהזכיר אותה.
כן. וגם שאלה מעניינת של מה היה תהליך קבלת ההחלטות שם, ומי בדיוק האדם בתוך צהל שהיה עם היד על השלטר על הדבר הזה. והאם הוא יישב על המשבצת שלי בראש יש לקצין? זאת אומרת, האם זה הסוג האדם שקיבל את ההחלטה הזאת?
אתה מבין, אתה ישר לוקח את זה לשם, אני לוקח את זה לשאלות הארגוניות. האם זה הבן אדם של ה-communication? כאילו, מי שעושה את ה-PR אצלם אמר, שמו, זה עושה לנו חר ה-PR? או שזה הבן אדם של הבטיחות? כאילו, מי האנשים שלוחצים על הדבר הזה? ואיך הם גורמים לזה לקרות? ומי האנשים שיש להם איזושהי השפעה? דרך אגב, אתה יודע שהדבר הזה, האופן שבו זה נפתח בהתחלה, זה היה פאק. זאת אומרת, הם לא יצרו API, זה היה ממש איזשהו אתר פנימי שפשוט דבלופרס התלבשו עליו ויצרו אפליקציות. זאת אומרת, זה ממש היה פיראטי לחלוטין, כן.
באמת זה עוד דבר שמעניין, כי פה אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו רגילים לחשוב על לפתוח את ה-API, לא API, טוויטר יהיה חוויה יותר טובה, זה פאקינג חיים של אנשים.
כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי חיים של אנשים. מעניין? מעניין. נראה לי אנחנו סיימנו.
כן, אנחנו לגמרי סיימנו.
טוב.
That's all we have.
Everything. תיתן את זה קצת, מה אכפת לך?
חברים, תודה רבה לכם שהזנתם. אנחנו מזמינים אתכם לדף הפייסבוק שלנו, איפה שתוכלו לשמוע על כל הפרקים החדשים. אבל אם אתם רוצים לקחת את האקסטרה סטפ, לעשות את ה-10X, זה רק ברשימת התפוצה.
אך ורק.
איפה שיש את הלינקים, הבלעדים, אנחנו לא שמים אותם בפייסבוק. אוקיי? אתם רוצים להירשם לרשימת התפוצה, יש את הקישור לרשימת התפוצה נמצא בפייסבוק. ואנחנו מודים לכם על תשומת הלב שלכם, שזה משאב הולך ומדלדל.
נכון.
כן.
אני הייתי שני קיינן.
ואני הייתי ספי קלר. עד השבוע הבא, ביי.
ביי ביי.